מדברים על זה עם אבי ממרן, פרק רביעי, והערב היפרד מעליי על התמודדות ילדים להורים גרושים.
שלום למאזינים וערב טוב, הפרק הרביעי של מדברים על זה כאן ברדיו כל חי. הערב ניכנס לעולמם של ילדים שהוריהם פירקו את החבילה. איך אנחנו בחברה החרדית מתייחסים לאותם ילדים שהוריהם חיים ובריאים ובסך הכל התגרשו, ולמרות זאת איך מתייחסים אליהם מנהלי המוסדות, איך מתייחסים למשפחות הללו, כיצד חבריהם מקבלים אותם, ומה אנחנו עושים להם בחגים, בבר המצווה, בשידוכים ובצמתים רבים בחיי. אחד מהם מספר לנו כאן בהמשך שמבחינת החברה עדיפה יתמות על פני הגירושים. יתום, הוא אומר, זוכה לפחות לרחמים או ליחס מועדף. הערב לא נעסוק בגט הכריתות עצמו או בתהליך שהוביל לכתיבתו או לנתינתו, גם לא נעסוק בהורים כמעט. נעסוק בנו, בכל אחד מאיתנו, בפילטרים שהצבנו בפתחנו המסננים כל דבר חריג ויוצא דופן ולא נותנים לו לחדור אלינו, לבתינו, למוחנו ועיקר ללב. לפני כחודש פרסמה הרבנות הראשית את נתוני המתגרשים בישראל. בשנת 2017 נרשמה עלייה של 61% במספר הגירושין בביתר אלית. מאות ילדים נמצאים מאחורי המספר הזה. מאות ילדים שיגדלו בתלם הזה הקבוע מראש של ילדים סוג ב' ג' ד', תחליטו אתם או שנחליט ביחד, או שלא. או שהערב הזה נקשיב להם. נשמע את אנשי המקצוע, את רחשי הלב, מה עובר עליהם באותן נקודות שבהם הם מצפים שהחברה היא זו שצריכה להתייחס אליהם שונה. הם לא אשמים בהחלטה של הוריהם, החלטה שברוב המקרים היא כמעט בלתי ניתנת לתיקון, לשינוי, ומשנעשתה אותה החלטה, יש כאן ילדים, בשר מבשרנו, חיים בתוכנו, מסתובבים בינינו, בין בתי הכנסת השכונתיים לגני השעשויים, והאם אנחנו צריכים להיות ההורים במקום שאין הורים, או שלא, או לתת לטבע לעשות את שלו, האם אנחנו נקראים כמי שדוחפים את אפינו, כשאנחנו מציעים עזרה של אב במקום שאין אב, או של אם במקום שאין אם. מה חושבים על זה ההורים? האם אנחנו בעצם אלו שנותנים את נימת הרחמים לילד, באותו רגע קובעים שהילד הזה הוא סוג ב' הזקוק לרחמים, ואולי עדיף בכלל להתעלם או לא להתייחס? אז מה בעצם אנחנו צריכים לעשות? נדבר איתם ונדבר גם איתכם מאזינים, אתם שחוויתם חווים על בשרכם, בחייכם, בני משפחותיכם את החוויה הזו, בטוב או חלילה ההפך, שתפו אותנו, ספרו איך אתם רציתם שהחיים שלכם ייראו לו הייתם יכולים לדבר איתנו כאן בתחילת הדרך. אנשי המקצוע יאירו את עינינו, איפה הנקודות שאולי זקוקות לחיזוק, לתיקון, וכמובן הסקר השבועי שנציג אותו מיד, ייתן לנו גם נימה רחבה אולי, קצת ככה גסה, של הסתכלות בעין שלא מצוידת בפוקוס הנכון, אלא שופטת, ממהרת לקטלג, לשפוט, לתת תווית וסטיגמה, איך אנחנו רואים את התמונה הזו. אז ראשית נפנה אתכם אל מספר הטלפון כאן ברדיו כל חי. 039-039-039. אצלנו בתוכנית אפשר לחיי כבר מעכשיו לשלוחה מספר 0 כדי להירשם, לעלות לשידור במהלך התוכנית ולהביע כאן את דעתכם, את סיפורכם, את מה שאתם רואים לנכון. 039-039-039, שלוחה מספר 0. אנחנו נציג את הסקר שלנו, אבל לפני שנמשיך ונציג אותו, אנחנו נעשה סיכום כרגיל של הפרק השלישי, הפרק ששודר כאן בשבוע שעבר ועסק ביחס של החברה החרדית לבעלי התשובה. שאלנו אתכם בשבוע שעבר את בעלי התשובה, כחוזר בתשובה, איך אתה מרגיש שהתקבלת לחברה החרדית? אז התשובות מפתיעות, כי זה ממש חצי מציבור בעלי התשובה אומרים שהם התקבלו טוב, והחצי האחר לא. לפי הסקר הזה, מתוך 100% של חוזרים בתשובה, 41 מגדירים את ההתאקלמות והקבלה שלהם בחברה החרדית כלא טובה עד גרועה מאוד. נכון שמעל 50% מגדירים את כניסתם לחברה החרדית כטובה או כמצוינת, אבל זה רק 50%. כל שני בעלי תשובה, רק אחד יתקבל בחיבוק ואחר כמעט מרגיש דחוי. זאת הנקודה שאיתה אנחנו יצאנו בשבוע שעבר לשינוי קטן. כל אחד בביתו, בסביבתו, במקום מגוריו, איך הוא משנה את ההסתכלות שלו מהיום על אין ספור המשפחות הנמצאות סביבנו שמקוטלגות אצלנו בראש כפי קטגוריות של מוצא, עדה, מגזר, תת מגזר, ואם הם בעלי תשובה הם נמצאים איפשהו שם במקום נמוך, כך לפחות לפי תוצאות הסקר הזה והתוכנית הקודמת שלנו. אגב, מאות פניות גם במהלך השבוע האחרון על התוכנית הזו של השבוע שעבר. הנה תגובה אחת מיני רבות, תגובה שהגיעה למערכת על התוכנית הקודמת. שלום וברכה, הקשבתי לתוכנית המאלפת הזו. אני בטוחה שבעל תשובה אינו נשאר אדיש למשמע התכנים שנאמרו. בעל תשובה אכן נמצא באופן תמידי בסערה רגשית בנושא רגיש זה. כבעלת תשובה 20 שנה הקמתי משפחה, ילדים, אנחנו מעורים בחברה החרדית הליטאית ודי מקובלים בחברה, מתגוררים במודיעין עילית. יש פרנסה טובה, נקלטנו היטב במסגרת החינוכית. זאת מאזינה שהיה חשוב לה לומר תודה שהתמונה לא כל כך שחורה. מצד שני, עשרות תגובות של משפחות שמתארות תיאור בדיוק הפוך. קושי בחינוך הילדים, ילדים שנושרים, לא התקבלנו טוב, לא במוסדות החינוך, לא בשכונה שלעברנו להתגורר וכולי, ובבית הכנסת. ועם התובנות הללו יצאנו בסוף הפרק הקודם, הפרק השלישי, ליציאה ברגל ימין, בניסיון לתקן ולשנות. הערב אנחנו עם סקר אחר, עם הנושא שלנו, ילדים להורים גרושים. והשאלה שלנו הערב בשלוחה מספר 9, בטלפון 039-039-039, השאלה היא כזו, מי לדעתך אשם ביחס שמקבלים הילדים להורים גרושים? ההורים שהתגרשו? 1. 2. הילדים בעצמם? 3. אנחנו? 4. הם לא מקבלים יחס שונה? מה אתם חושבים? תחייגו עכשיו לפני שהתוכנית הזו תגבש אצלכם דעה. ככה מעניין לשמוע מה אתם חושבים לפני ששמעתם את הנושא עצמו ולפני שנצלול לעומק. נודה לצוות שלנו שעוסק על המלאכה כאן בכל שבוע בעריכת התוכנית. תודה לאסתי הרשקוביץ. תודה לצוות ההפקה באולפן, שלמה פולק. זאב סגל על הביצוע הטכני, וישי פופובסקי איתנו הערב והטכנאי, וכמובן למאזינים הרבים על מאות התגובות בין שבוע לשבוע, בין פרק לפרק, באמצעות התא הקולי ב-039-039-039, באמצעות תיבת הדואר האלקטרוני, תיבת המייל, מדברים93@gmail.com, מדברים93@gmail.com, ממש ישר כוח לכל תגובה שנותנת גם המחשה מה הדברים הללו עושים, עד כמה הנושאים שאנחנו ככה מדברים עליהם באמת מציפים בעיות, סוגיות שונות שעד היום היו מתחת השטיח ואנחנו בוחרים לדבר על זה. מדברים על זה הפרק הרביעי, אנחנו יוצאים לדרך מיד אחרי ההפסקה הראשונה, מקבץ פרסומות, ומיד אחר כך אנחנו נשמע כאן מכלי ראשון מה חווה ילד שהוריו התגרשו בעודו ילד קטן, איך זה נראה מזווית ראייתו. פרסומת ושווים.
מיד אחרי הפרסומות, ממשיכים לדבר על התמודדות ילדים להורים גרושים. טעים מאוד, מילקי.
טעים מאוד, טורטית.
חדש, מילקי בטעם טורטית. מפגש פסגה של טעמים אהובים ומופנקים במוצר חדש, שיהיה לכם טעים להכיר. מילקי טורטית. טעים מאוד.
בשעה טובה, פולירון יוצאת במבצע לזוגות מוערסים למעבר דירה ולכל המשפחה. את מזרני ומיטות פולירון ניתן להשיג בירושלים, בני ברק, בית שמש, מודיעין, אשדוד, כפר חבד ואריאל. לסניף הקרוב חייגו 1-800-35-35-01.
שם ללב, זוהי הודעה חשובה. 10 חדרים אחרונים בנופש הנשים המפנק במלון ציפורי בכפר, בתאריכים כ"ב כ"ג סיוון. יומיים שיש בהם הכל: הרב ליאור גלזר, הרב מאיר שוורץ, מיכל לויטין, יהודית אריה, להקת בראבו ועוד כ-8 תוכניות מובילות סביב השעון. 4 ארוחות שף ממעדני ציפורי ולינה בחדרי רויאל מפוארים. אל תחכי, המקומות נחטפים. חייגי 03-5433-643, 03-5433-643.
יש את המקרר הזה ב-600 ליטר, אבל במרקנטיל סמייל זה יצא לך פחות.
פחות ליטרים?
לא, פחות כסף. חדש במרקנטיל סמייל. מחזיקי כרטיס אשראי של בנק מרקנטיל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב על כל מוצרי החשמל ברכישה באחת מחנויות רשת רקלין חשמל. פרטים מלאים באתר מרקנטיל, כפוף לתקנון.
בכי, גזים, אלפי אמהות ותינוקות כבר נהנים ממטרנה מהדרין ספיישל, עם ההרכב הייחודי לתינוקות הסובלים מגזים או קוליק. בשבילך, התזונה שלו תמיד במקום הראשון. גם בשבילנו, מטרנה, הכי קרוב לאמא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
קרמיק ארט, יגאל אלון 24 בית שמש, 026-790-790. קרמיק ארט, מגשימים חלומות.
קרמיק ארט, תפסיק לחלום, תתחיל לחיות חלום. קרמיק
ארט. אתם אחרי ניתוח או אשפוז, בבית טובי העיר מחכה לכם החלמה למהדרין. נופש בריאותי, שירות רפואי מקצועי, פנסיון מלא עם ארוחות בכשרות מהודרת, פיזיותרפיה, בריכת שחייה נפרדת, שיעורים, הרצאות ופעילויות תרבות. כל השקט, הפרטיות והטיפולים שאתם צריכים באווירה תורנית מחכים לכם כאן. מרכז החלמה, מרכז ירושלים. לפרטים חייגו כוכבית 6605.
פורור, חד וחלק.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
רוצים להיות מורים מובילים? בואו לחמדת הדרום. המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום ליד נתיבות מציעה לימודי תואר ראשון ושני במגוון מקצועות. בואו לחודש פתוח בחמדת הדרום. עד למד בסיוון תוכלו להנות מ-50% הנחה בדמי הרישום. באקדמית חמדת הדרום מובילים בחינוך. לפרטים כוכבית 5280, כוכבית 5280. מותאם לציבור החרדי.
בדיקות מעבדה קובעות כי דלתות פנים חמדיה מבודדות רעשים פי שניים מדלת הפנים המתחרה. פי שניים, באותו מחיר. ישראל מתקדמת ל...
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
הילולת אביהם של ישראל, המקובל האלוקים מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. נתאחד בתפילה ונתברך בישועה. יום חמישי, ליל כ"ה בסיוון, 7 ביוני למניינם, בשעה 18:30 בערב, בציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים.
עכשיו איתכם, מדברים על זה עם אבי מימרן.
עכשיו אנחנו עם המרויין הראשון שלנו לערב, אולי גם יציג לנו את התופעה שעליה אנחנו מדברים, מכלי ראשון, עורך הדין מנחם שטאובר, שלום, ערב טוב.
שלום וברכה.
נפתח אולי עם הסיפור האישי שלך, שאתה ככה תביא לנו אותו כאן בקצרה, אבל בעיקר את כל מה שלמדת במשך השנים הרבות, בעקבות הסיפור האישי שלך.
כן, אז ההורים שלי התגרשו שהייתי בן 3, אני בן 28, אז לפני מספר רב של שנים. מאז בעצם אבא שלי טס לארצות הברית, ונותרנו 3 ילדים ביחד עם אמא, וגדלנו ככה ללא אבא.
גיל 3 זה גיל מאוד קטן, אתה יכול אולי לחזור איתנו לצומת או לנקודה, הסיטואציה הראשונה שבה אתה זוכר את עצמך בלי אבא, למרות שאתה לא יתום, יש לך אבא חי?
נכון, אני, דווקא הזיכרון הראשון שלי, ככה, ששיר בי חותם עד היום, זה מסיבת חומש בכיתה א', שכל הילדים, האבות שלהם נושאים אותם ככה על, על הגב, ואני ככה נותר בצד, אף אחד לא שם לעובדה הזאת, שיש ילד קטן שמסתכל בקינה כלפי הילדים האחרים שיש להם בעצם אבא, ואני עומד בצד ומסתכל, זה בעצם הזיכרון הראשון שאותיר בי חותם עמוק, ככה במבט כולל על היחס של החברה החרדית לילדים להורים גרושים.
מנחם, אתה מתאר לנו כאן סיפור על יעדרותו של אביך, והיעדר אבא הוא ככה מאוד משמעותי, עד כדי כך שאתה אומר, החברה לא הסתכלה עליי, לא ראו את הילד הקטן שם במסיבת חומש. ואני רוצה לשאול אותך, אבל אמא הייתה, ויש עוד הרבה מאוד ילדים אחרים, שאולי האמא היא זאת שהייתה באה לאספת הורים, או יותר דומיננטית במשפחה, אז איפה עד כדי כך ההרגשה הזו של סוג ב'?
החברה החרדית לאבא היה, אבא הוא מאוד דומיננטי. אבא לוקח את הילד לבית הכנסת בשבתות, במחול. אבא מכניס אותך לישיבה קטנה, לישיבה גדולה, ולאחר מכן גם בשידוכים. לילדים להורים גרושים בחברה החרדית אין אבא. אין מי שיכניס אותם וילחם על מנת שיכנסו לתלמוד התורה שהם רוצים ללמוד, למרות היכולות שלהם. אין להם את היכולת להיכנס לישיבה טובה, בגלל שאין להם אבא שככה ינסה להכניס אותם לשם, וככה הלאה, גם בשידוחים, החברה החרדית מסתכלת על הילדים להורים גרושים כסוג ב', וזה היחס של החברה.
למה התופעה הזו של ילד או ילדים להורים גרושים היא ייחודית, היא יוצאת דופן, משאר התופעות היוצאות דופן בחברה? החברה החרדית מסתכלת כיוצא דופן על משהו יוצא דופן, כמו כל חברה שאם היא רואה משהו יוצא דופן, אז הוא יוצא דופן. למה הדבר הזה, ילד להורים גרושים, הוא שונה משאר הדברים שאנחנו מגדירים אותם בקטגוריה הזו של יוצא דופן?
אני חושב שזה מאוד ייחודי, כי הרי יתומים מקבלים אותם בחברה החרדית בצורה מאוד מאוד יפה ומכבדת. לפעמים, אתה יודע, הרגשה היא שעדיף להיות יתום, למרות ככה זה שנשמע, זה נשמע חמור, אבל לפעמים עדיף לילד להיות יתום מאשר ילד להורים גרושים, כאשר הוא אין לו אבא ואבא נפטר, אז החברה כולה מתגייסת, הן כספית, הן ככה תמיכה רגשית ונפשית, אבל ילד להורים גרושים לא זוכה לתמיכה, לא כלכלית ולא כמובן רגשית. אף אחד בבית הכנסת לא ייגש אליו וישאל אותו, או ינסה ככה לשאול אותו לשלומו. מידך גיסה, כאשר מדובר בילד יתום, כל החברה עוטפת אותו.
כן, מוצאת לו את היחס. תגיד, מה עם ההורים? הם לא אשמים במה שעובר על הילדים שלהם? כלומר, עצם הגירושין, זה לא אשמה כתב אישום תמידי על ההורים שעשו את הצעד הזה?
זה לא סוד, זה לא סוד שלפעמים זוגיות לא מצליחה וצריך להתגרש. אני לא חושב שזה אשמת ההורים. בסופו של דבר, אנחנו כחברה, יש לנו חובה ככה להתייחס בכבוד וברגישות כלפי ילדים אחרים. אני יכול להגיד על עצמי שאני רואה ילד של להורים גרושים שמשתייך לחברה ובית הכנסת, אני ניגש אליו. כי אני חוויתי את זה בעצמי ואני יודע מה הילד הזה חווה, ואיך אני יכול להשפיע עליו גם באופן מיידי וגם לעתיד, איך אני יכול לסייע לו ככה לראות את התמונה הכוללת.
כלומר, מבחינת ההורים, איך הם כן יכולים לשנות את התחושה של הילד או את מה שעובר עליו בתהליך הזה?
אני חושב שצריך לתת מעטפת לילד גם כאשר ההורים מתגרשים ומתקוטטים ביניהם, להוציא את הילדים מהמריבות הללו ולתת את כל כולם עבור הילדים.
אז בוא נתגע רגע בנקודה, בחברה, בעצם באנו ברוב האנשים שנמצאים מסביב ורואים את הילדים האלה בתלמוד תורה, בבית ספר, בגן השעשועים, בבית הכנסת. מה אתה רוצה שיקרה? מה אתה היית כילד מצפה מהחברה?
קודם כל, השינוי צריך להיות ביחס ורגישות שלנו כחברה. כל אדם, כל אחד מאיתנו יש לו מכרים, שכנים בשכונה, בבית הכנסת, בבניין, ילדים להורים גרושים, אפשר להגיד מילה, להריף עליו מילה. היה זוג מכובד מאוד בשכונה שבה אני מתגורר שהתגרשו, ולאחר שהאבא הפסיק להתפלל בבית הכנסת, הילדים התביישו לבוא ולהתפלל. אף אחד מהמתפללים לא עזר אומץ לדבר על הילדים, להגיד להם שמקבלים אותם בכל מצב. אני חושב שלנו כחברה, הדבר הראשון שאנחנו צריכים בעצם לעשות, זה להביט סביבנו ולראות אם יש ילדים כאלה, ולתת להם את המילה הטובה, ראשית כל.
אבל אז שמתייחסים לילד הזה באופן יוצא דופן, אז זה הופך אותו פתאום לחריג, כי הוא מרגיש שנותנים לו תשומת לב אולי יוצא דופן, אז אתה...
לא, כמובן לא צריך לתת לו את ההרגשה שהוא חריג. אם אתה מדבר עם ילד, אתה לא צריך לתת לו את ההרגשה שהוא מאוד מאוד חריג, ולכן אתה משוחח איתו. אני יכול להגיד לך שמההיכרות שלי לא מעט נערים וילדים להורים גרושים, חלקם מעדיפים לא לדרוך בבית הכנסת, מהמבטים, מההסתכלות של החברה כלפיהם, הם מעדיפים לא לבוא בשבתות לבית הכנסת.
כי אתה לא יודע מתי להתערב, מתי לא, מתי זה יקרה יחס יוצא דופן, מתי אתה פוגע בילד, מתי אתה באמת עושה את משהו כל כך מייחל שתעשה?
אפשר לבדוק מול האמא, ניתן לבדוק את זה בקלות, ככל שיש באמת רצון טוב, אפשר לנסות ולסייע וכמובן לא להזיק. ככל הילדים, אין לי כל ספק שכל ילד היה רוצה ללכת ככה יד ביד עם אבא שלו לבית הכנסת בשבת, וכאשר שכן יציע לו דבר כזה, אין לי כל ספק שייתן לו הרגשה טובה ובעצם ייתן לו ישיר בו חותם להמשך החיים.
במקרה שלך, עורך דין מנחם שטאובר, יש מקרה יוצא דופן שאבא נעלם כשהיית בן 3. אבל יש מקרים רבים, אולי רוב המקרים, זה שההורים שניהם ממשיכים לגדל את הילדים, עם הסדרי ראייה ומשמורות כאלו ואחרות, ואתה יודע לספר לנו אם שם חוויית הילדות שונה, יותר טובה?
אני לא יודע באמת האם באמת יש היום הסדרי ראייה באופן כזה שאבא נותן חלק באופן מלא. אני מכיר את ארגון האם הבנים שעושים עבודה נפלאה ולוקחים ככה את החד הוריות לחגים. שם אתה יכול לראות מאות נשים שמגיעים עם ילדיהם. ולא שיש תמיכה של אבא, אם אנחנו מדברים על חג הפסח, עם חג השבועות, סוכות, חג שמחת תורה, באמת חגים מאוד מאוד מרכזיים שככה אבא, המשמעות של אבא מקבל משנה תוקף. ושם אתה יכול לראות שאין תמיכה של אבא, אין תמיכה משפחתית לחלק מהמקרים, והארגון הזה בעצם נותן מעטפת בדיוק במקום שבו החברה לא נמצאת לצערי.
כך גם לגבי מקרים אחרים שבהם הילד מכיר במהלך ילדותו אבא חדש שנכנס למשפחה.
אז ככה, אמא שלי לא התחתנה שוב, אז אין לי את הניסיון עם אבא חדש או אבא חורג, כך שאני לא יכול להגיד לך. אני יודע שבחלק מהמקרים יש קשיים טבעיים כתוצאה מכניסה של אבא חורג לחיי המשפחה. אבל אני בעצמי לא יכול להעיד, אין לי את הידע המקצועי.
עורך הדין מנחם שטאובר, קודם כל באמת תודה רבה על החשיפה האישית והנימה האישית שלך בסיפור הזה, הבאת ככה בהחלט את הזווית המעניינת ואת המראה שאנחנו מציבים בתוכנית הזו מולנו, מול עצמנו, מול הציבור, מול החברה, לכל כך הרבה בעיות שאנחנו לא תמיד מודעים להם ולא יודעים איך להתייחס, והנה התוכנית הזו נועדה בדיוק להציף את הנקודה הזו.
היה שווה לשוחח, אפילו בשביל ילד אחד, אם אני אצליח ככה לחברה להתייחס באופן שונה, או למי ששומע אותי והתייחס באופן שונה, אז היה שווה לשוחח איתך.
עורך הדין מנחם שטאובר, תודה רבה לך. ערב טוב.
ערב טוב.
ומה עושים בחגים, בשבתות, בחופשים, ולמה אנחנו כל הזמן מדברים על היעדרו של האב? בזמן שבהרבה מאוד מן המקרים כמובן שהוא קיים ונמצא ועושה ככל יכולתו, בגלל שמטבע הדברים ילדים גדלים אצלהם ברוב המקרים, האמא מגדלת את ילדיה ושם האב מורגש חסרונו, ולכן ילד בן שצריך אבא בבית הכנסת, בחגים, בכל הנקודות המשפחתיות הללו, הקושי שם מתחיל והוא מתעצם בעיקר מול ההתייחסות הזו של החברה. גם האימהות עצמן מנסות להתמודד עם מה שעובר על הילדים, ולא תמיד יש את הכלים או את הידע איך עושים, מה עושים, ושלא נדבר על מקרים קיצוניים, חריגים וקשים. לפני 20 שנה הוקם ארגון יוצא דופן, שמתעסק בדיוק בנקודה הזו, אין לו מתחרים, אין עוד ארגון כזה, לפחות לא מצאנו, אם יש נשמח לשמוע. אנחנו מדברים על ארגון אם הבנים. מי שמייסד את, יסדה את הארגון הזה ומנהל אותו עד היום, הגברת מלכה ירום, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב. אז לפני 20 שנה, את ככה מערכת בביתך כמה נשים חרדיות, אחרי גירושין, ומשם מתחילה התופעה או הקושי הזה מתחיל להתפתח, ואת מרגישה שצריך לעשות עם זה משהו.
אכן כן, בעצם זה התחיל כאימהות חד-הוריות, ונוסף לכל בעלות תשובה, כך שאנחנו נוגעים בשני המישורים ביחד, היה גם הקושי של בעלות תשובה, ביחד עם זה אימהות חד-הוריות, שלפני 18-20 שנה זה היה דבר מאוד מאוד יוצאי דופן.
כן.
זהו, התארחו אצלנו נשים עם ילדים, ואיזשהו, לא יודעת, ראינו שזה קשה, קשה מאוד אפילו. שבת אחת החלטתי שאולי ננסה לעשות קצת חופש לאימהות, שלחתי אותן עם קבוצה של ערכים. הילדים שלי מאוד היו מעורבים, יש לי בת שהייתה מתנדבת שם, ארגן לנו שבת, היו לי משהו כמו 5 אימהות, את הילדים השארתי אצלי. הם נפשו, הלכו לשיעורים, בריכה, חזרו, חוגגות, היה מקסים. טוב, הגיעו עוד ימים, הגיע חנוכה, 8 ימים להיות לבד עם ילדים, להעסיק אותם, שוב, משימה מאוד מאוד קשה. ארגנו טיול, טיול שלא יודעת איך יצא, אבל פשוט הילדים ישבו בכיף עם האמא, בלי שהאמא הייתה צריכה להעסיק אותם. היינו באיזה כפר חקלאי, הילדים מסקו זיתים, עפו פיתות, והאמאות היו עם ובלי. הלכנו לגן שעשועים, הילדים שיחקו, עשיתי את המורש דשא, אני הייתי בעבר מורה לעבודות יד, הבאתי חברה פסיכולוגית, הייתה לה אמא בצדנה, אכלנו, עשינו שייט בנמל יפו, והיה יום שכולו כיף. זהו, כך זה התחיל להתגבש, הגיע...
כלומר, מאז הבנתם שזה משהו שחסר, שצריך את הגיבוש הזה, את האווירה המשפחתית, ואולי צרת רבים, תחושה ככה של ביחד, וכל אחת משתפת בקשיים ובהתמדדות שלה. וכשאנחנו מתקדמים מה-18 שנים הללו שחלפו, עם הרבה מאוד פעילות שלכם, וייעוץ, ותמיכה, ושבתות, וחגים, ליל הסדר אני שומע, באמת כל כך הרבה מאוד דברים נפלאים, אני מנסה להבין עם הניסיון שצברתם, איפה עיקר הנקודה, למה אנחנו מגדירים, או שזה לא נכון להגדיר, אני לא יודע, תגידי את, למה אנחנו מגדירים את המשפחה הזאת, המשפחה של ההורים הגרושים, כסוג ב', כמשהו לא נורמטיבית, ואפילו לפעמים ככה חוששים ליצור איתה איזשהו מגע?
לאמהות חד-הוריות, יש איזו הרגשה כלפי המשפחות האלה, כאילו שהן בחרו. יתמות לא בוחרים, מחלות לא בוחרים, התמודדויות עם ילדים נושרים לא בוחרים, ויש איזושהי הרגשה שאמהות חד-הוריות זה בבחירה. ואגם שזה אופציה אחרונה לגמרי, כי כמובן שאישה לא מתגרשת בגלל שהיה לה ירח דבש בבית, אחרי הרבה הרבה ייעוץ וטיפול ושאלת רב, ואז מגיע התור שצריך להתפרק, לפרק את החבילה, וזה באמת, באמת לא באשמת אף אחד.
כלומר, אנחנו לא מצליחים להכיל את זה שגם אירוע כזה הוא לא נעשה מבחירה.
ממש לא.
ולכן אנחנו אומרים, גברת, את בחרת בחיים האלה, או אתה, אדוני, בחרת בחיים הללו, אז כן, זה המחיר.
וזה באמת, באמת ההרגשה של, של האימהות האלה ושל החברה. החברה מאוד מאוד לא פתוחה לקבל. בעצם חילונים זה הרבה יותר פשוט. גם באירועים הם משתתפים. האבות והאימהות זה הרבה יותר חופשי. אצלנו, כשיש אירוע, האבא לא נמצא, או האימא בדרך כלל היא שמארגנת את השמחות, היא אחראית. על הילדים, ללבוש, להלביש אותם, להרגין את הכל, ואז האבא במקרה הכי טוב, הוא מגיע כאורח. והחברה מסתכלת, בודקת למה ואיך, ומאשימה, פשוט מאשימה. ואנחנו ממש לא מחפשים אשמים, כי זה לא שחור לבן, יש מקרים שלא נעים להגיד.
ברור, אף אחד לא אשם, אין באמת מקרים חריגים, קיצוניים, כי אנחנו פה לא מדברים על המקרים האלה, הרוב הגדול זה מקרים שנכפה באמת... מקרה הזה, ואני רוצה לשאול, אז הנה, עכשיו החברה מאזינה, החברה שומעת, גבאי בתי הכנסת, רבני השכונות, סתם עמך בית ישראל ששומעים אותנו עכשיו, והם אומרים לעצמם, הם שואלים את עצמם בעצם, למה אני לא מקבל את המשפחה הזו, את השכנים, את המכרים, שחוו חוויית גירושין, למה לא מקבל אותם בצורה נאותה, אז אוקיי, אחד אמרת כי אולי הם אשמים, ואם אני מוריד רגע את האשמה, עדיין יש לי כל מיני סיבות בראש, ובואו נפרק אותם. בעיית חינוך, ילדים שלא מחונכים, כי אין שם אבא שמחנך, אז למה שאני אתן לילדים שלי להתחבר, לחבור לילדים שאין מנהיג למשפחה? בעיה שנייה, הילדים אולי חווים אירועים שילד לא אמור לחוות. כנראה אם הם גרושים, אז יש שם קצת ככה אמוציות, ויכוחים, דברים לא נעימים. איפה שמה את יכולה לתת אולי מהניסיון תשובה לשיח הזה שעובר בינינו לבין עצמנו, בתוך המוח החרדי, כמו שאנחנו קוראים לזה?
אכן, באמת ילדים חווים חוויות מאוד מאוד קשות, אבל חוויות קשות יכולים לחוות כל מיני, ילד שהרואה חולה, או סליחה, ילד שעובר דברים אחרים, הוא גם חווה דברים קשים פה, זה קושי מסוג אחר. ולפעמים הקושי הזה מצמיח, הוא מפתח רגישות יתר אצל הילדים, הם מרגישים לאחרים, מרגישים לעצמה, ובאמת באמת הילדים עוברים חוויות מאוד מאוד לא פשוטות, וגם כשהוא בא לבית הספר, והמורה יכולה להגיד לאמא שהוא לא, הוא מתמודד, הוא מקסים, לא רואים עליו כלום, אבל הילד יודע מה שעובר. בסביבה לא מקבלת את מה שעובר, ובכלל לא מתחילה להבין. ילד שמגיע אחרי יום קשה ועמוס בבית הספר, ואז הוא צריך לפגוש את אבא שלו אחרי צהריים, והוא מאחר או לא מגיע בכלל, הוא בא הביתה טעון, וקשה לו לפגוש את אמא שלו ולספר למה, כי הוא לא רוצה להכיב לאמא שלו. ואז הוא יוצא לשחק עם החברים, והוא חושב שאף אחד בעולם לא יודע. ואז מגיע שמחה לאח של מוישלה, ושאל אותו, אז למה ההורים שלך התגרשו? ואז הילד ההוא מקבל איזה סתירת לחי קטנה, הוא חוזר הביתה שתי דקות אחרי זה, היא מתקשרת אמא של שמחה לב, ואומרת לו, תראה, זה בן מופרע יש לך. ואין לאמא מושג, ואין לשכן, לאמא שלו מושג, מה עבר על הילד שחיכה לאבא שלו על הספסל, והוא לא הגיע. ילדים עוברים חוויות מאוד 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 קשות, ואנחנו כאן בעמותה מנסים לתת להם כוח, העצמה, יש לנו חונכים. החונך הוא לא יושב ולומד איתו פרק גמרא, הוא יוצא איתו לטיול, אנחנו מנסים לבחור חונכים שגרים פחות או יותר ברדיוס מגורים של הילד, ואז הוא מזמן פעם בשבת, פעם הוא לוקח אותו לעוד פעילויות אחרות, כאילו דמות חליפית לאבא.
למה אנחנו מדברים רק על היעדר אבות לבנים? מה עם היעדר אבות לבנות, ומה היעדר אמהות?
היעדר אמהות אנחנו קצת פחות
מטפלים. כן, נדיר, אוקיי.
שזה עוד החזון שלי, גם לעשות כזאת עמותה לאבות, כדי שיהיו קצת יותר רגישים ומחוברים למה שקורה עם הילדים, כי חלק גדול מהאבות הוא פחות מחובר. מחובר אולי רגשית, אבל בפועל יש הרבה הורים שהם אבות שהם לא כל כך בבית, לא בקשר, נישאים בשנית, ואז הילדים שוב מספר שתיים, אפילו בקשר הרגשי עם האבא.
עכשיו נגיע אולי לתובנות, הפקת לקחים, שינויים שאנחנו רוצים לעשות. אז השינוי הכללי זה להוריד את הסטיגמה, לנסות ולא לשפוט, ובעיקר להחדיר לעצמנו שאף אחד לא בחר מבחירה חופשית וכיפית ושמחה ורצון להגיע לרגע הזה. זה נכפה על המשפחה וזה הגיע לנקודת שפל כזו שהחבילה מתפרקת, כמו להבדיל דברים אחרים קשים. עכשיו אני באמת מנסה להבין מה אנחנו כחברה עוד צריכים לתקן או לעשות. האם זה נכון לגשת לילד כזה, להציע לו אבהות? בוא אני אקח אותך לבית כנסת, בוא אני אלמד איתך, בוא אני אהיה איתך אבות ובנים, בוא אני... זה נכון?
אבהות אף אחד לא יכול להציע, כן, כי אבא הוא אבא גם עם הביולוגי. ברור להציע חונך, חונכת זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות, ויש לנו אצלנו בעמותה טיפולים רגשיים, יש לנו יועצות, יש לנו הכוונה לישיבות, יועץ חינוכי, כך שאנחנו לא יכולים להיות במקום אבא, אבל לתת תמיכה רגשית, זה מאוד 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 בונה את הילדים. ולפעמים ילד כזה שעבר חוויות כל כך קשות, הוא הרבה יותר בנוי לחיי משפחה, הוא בנוי להתמודד, הוא יותר רגיש כלפיו, כלפי הסביבה, לא בוחרים, אבל להתמודד, זה לא תמיד הדבר הכי גרוע. אפשר לשמוח ממודדויות.
כן. תני הצעה למשפחות שנמצאות בתחילת התהליך הזה, בסיאו, באמצעו, בסופו, כי בסוף אולי יש דברים שהם יכולים לעשות אחרת ולהקל מהילדים שלהם את תחושת הסוג ב' הזו.
סוג ב' זה תלוי בכוח של האמא, זה תלוי בסביבה, במשפחה, וסוג ב' באיזשהו מקום תמיד יישארו סוג ב'. השאלה אם זה סוג ב' באותיות כתב או דפוס או... תלוי באיזה צבע, אבל סוג ב' לצערנו הרב, זה לא בבחירה, אבל עדיין, התורה לא מבקשת לטפל כן. בילדים להורים גורשים, היא מטפלת באלמנות ויתומים. ולא משנה שזה יתומים בחיים, שזה פי אלף יותר קשה, אז זה תהליך. כשהתחלנו את הסיפור עם העמותה, עם הגרושה זה היה דבר מאוד מאוד יוצא דופן. היום לצערנו הרב, המגפה ממש ממש פשטה בציבור החרדי גם, ויש המון משפחות שברדיוס הקרוב שלהם, יש מישהו שחווה את החוויה הזאת, כך שזה קצת יותר נגיש. אבל עדיין יש כל מיני אמירות, כמו היא בחרה, שהיא תתמודד, החברה שלה הסיתה אותה, ועוד אמירות מעין אלה, כך שהחברה באמת צריכה קצת ללמוד להיות יותר פתוחה ורגישה, למצבים שלא בחרנו.
כן.
וכמובן, כמובן שילדים לא בחרו.
מה עוד העמותה שלכם עושה, או יותר נכון, איך פונים לעמותה שלכם כדי גם לקבל עזרה וגם כדי לתרום לכם, לסייע לכם?
מתקשרים לטלפון 651-7221, ומבקשים להתראיין, אנחנו לא מקבלים כל אחד, זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד בודקים שמבחינת שווים, גם מבחינה דתית, שיהיה תאום. אנחנו מאוד מאוד פתוחים, מקבלים חסידים, חרדים, חבניקים, ספרדים וכולי, זה השיא הפתיחות שלנו, אבל איכשהו חשוב שזה יהיה פחות או יותר הומוגני, ואז אחרי שהתקבלה לעמותה, אנחנו מציעים לה טיפולים רגשיים, לילדים, חונכים, חונכות, ייעוץ לאמהות, יש לנו צוות נפלא של יועצות מתנדבות, פעילות ראש חודש, יש לנו סדנאות העצמה לאמהות, הנחיית הורים, לקראת ניסויים שניים, פסיכודרמה, יציאות משותפות בראשי ראש חודש בדרך כלל, פעמיים בשנה יש פעילות גדולה לילדים, יום נופש לאמהות, שבת נופש, מה עוד יש לנו? בסיסי הפעילויות זה חגים. ראש השנה ופסח אנחנו חוגגים משהו כמו 200 אמהות וילדים,
וואו.
אנחנו שוכרים איזה מלון, לא 10 כוכבים, ואנחנו מביאים את הילדים עם הצוות החינוכי שלנו, יש לנו יועץ חינוכי ומקהלה טיפולית מקסימה, מקהלה לאמהות ובנות, ואז אנחנו מכינים את הילדים לפני, הילדים פותחים, לומדים איפה מסתכלים במחזור, כי בדרך כלל שאבא לא בשטח, אז הם לא כך מכירים מחזור, מלמדים אותם איפה בוכים ואיך הם צוחקים ושרים וכו', ואז יש תפילה מדהימה, 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 הילדים יושבים ומתפללים, ולא תגיד ילד בן 7 מתפלל, הוא מתפלל, ולא שאם הוא מתפלל ויושב יפה, הוא מקבל כרטיס. ואם הוא מתפלל עוד יותר יפה...
בקיצור, פעילות מרתקת סביב החגים והשבתות, אז שוב, המספר שלכם זה 02, אמרנו?
6517-221.
קודם כל, אנחנו מאחלים לכם בארגון אם הבנים, ולכל המתנדבים והעובדים והיועצים, שלא תצטרכו לתת סיוע לאנשים שמרגישים שהם סוג ב'.
אנחנו
כי החברה אנחנו... אולי תתחיל סוף סוף להשתנות ולהיפתח ולהפסיק לקטלג.
גם אם יקטלגו עדיין צריך תמיכה, אבל אנחנו ממש, החזון שלנו שזה יהיה רק בינתיים. עד שיתנו בית חדש וחזק, אנחנו כאן. ועכשיו השאר באמת באמת התקווה היא שיום אחד יבוא ואנחנו נשים שלט גדול, אין קליינטים. אבל זה בינתיים, כן. עד אנחנו כאן.
אגב, דיברת על התופעה שהולכת וגדלה, אז הנה, נתנו גם את המספרים, בביתר אלית התפרסם עכשיו לפני איזה חודש, חודש וחצי, נתונים של הרבנות, עלייה של 61 במספר המתגרשים, שזה הרבה מאוד, כלומר, מדובר בכמה מאות משפחות בשנה, בתוך עיר שהיא מוגדרת כעיר חרדית, ומן הסתם זה משליך על ערים נוספות, אם זאת המגמה,
יש לנו...
אנחנו צריכים להבין למה, סתם ככה באמת לגעת בנקודה, אנחנו לא רוצים לגעת בגוף עניין הגירושין, אבל מה קרה בשנים האחרונות פתאום? מה...
אנשים פשוט, קודם כל אנחנו מכירים הרבה יותר אנשים. התקשורת...
הבנתי, המדיה החברתית וכל הדברים האלה, אוקיי.
כן, אגב, יש לנו סניף גם בביתר ובבית שמש. והתופעה היא פשוט, אנשים גדלו וגילו שלא מצווה לסבול, ואם אין ברירה, לפעמים ביטולה הוא קיומה, ואין מה לעשות, הולכים ליועץ, לרע, וכשמגיע לקאוס, אז צריך לעשות את השיקול הקשה הזה והכואב.
אתם בקשר עם מנהלי מוסדות, עם מנהלות, עם מנהלים, כל הנושא הזה של קבלת תלמידים ותלמידות, כשאין אבא ואין את כל, ובהפוך, ישר גם מסתכלים ככה, מה קרה, מוזר וכו'. אתם מתעסקים שם בעולם הזה או שפחות?
כן, כן, יש לנו יועץ, והוא בתקשר עם בחיידרים עם הרבס, ויש לנו גם מישהי שמדברת מפעם לפעם עם מורות, מנהלות, וזה באמת באמת מסלול לא פשוט, ממש לא פשוט. ילד שחווה חוויה של דחייה בפעם השנייה, זה הרגשה מאוד מאוד לא נעימה ומאוד קשה, ואכן זה עדיין במקום שצריך הרבה 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 שיפור, והרבה תמיכה ועזרה של רבנים, של מנהלי בתי ספר, ושל החברה כולה.
הגברת מלכה ירום, יושבת ראש ארגון אם הבנים, מייסדת הארגון, באמת יש הכוח על הפעילות הזו, אפשר להתקשר אליכם גם לסייע ולתרום, אני קורא למאזינים, מי שעושה כזו פעילות קודש, אז אדרבה, לסייע לכם, המספר הוא 02-651-7221, תודה רבה.
תודה,
ערב טוב. אנחנו נצא עכשיו להפסקה, מיד אחריה, יהיו לנו כאן כמה דקות לשוחח עם מאזינים, בשעה השנייה, בשעה 11, נשוחח כאן עם יועץ חינוכי, שעוסק הרבה מאוד שנים בחונכות והכשרת חונכים לילדים להורים גרושים, וניתן לדבר על חוסר המודעות של המחנכים, של המלמדים בתלמוד תורה, של המורות בבית הספר, של הגבאים, של הרב, של הקהילה, של כל הפירמידה הזו שאחראית על מתכונת החברה, מעגל הראשון שעוטף את הילד הזה, עד כמה יש עדר מודעות איך מתמודדים, מתייחסים, מתעסקים עם הסיטואציה הזו שיכולה להפוך להיות מאוד קלה, מאוד נעימה, יכולה להפוך להיות מאוד נוחה וכמעט לא מורגשת אצל חלק עם הילדים, אם הסביבה תדע באמת להתייחס לדבר הזה בצורה נכונה ובריאה. כלומר, כל הבעיה מתחילה, כמו שאנחנו לומדים עד עכשיו, זה מההסתכלות שלנו. אנחנו, בני האדם שחיים, שמקיפים את המשפחה הזו של ההורים הגרושים, אנחנו מתייחסים בצורה שלילית או סוג ב' או נותנים כל מיני תוויות וסטיגמות, ואנחנו הם הבעיה בזה שאנחנו מסתכלים על זה כך. אז אנחנו נשמע ממנו מה תפקידנו בעניין הזה. אנחנו נצא להפסקה קצרה מיד אחרי המאזינים, ניתן לכם שוב את הטלפון שלנו לעלות לשידור. כל מי שחווה או חווה או מכיר סיפור כזה מקרוב על עצמו, על קרובי משפחה, ויש לכם תובנות, ניסיון חיים, הפקת לקחים, עצה, שאלה, אתם מוזמנים לשתף אותנו. 039-039-039, שלוחה מספר 0, מדברים על זה כאן ברדיו כל חי, פרסומות.
מיד אחרי הפרסומות, ממשיכים לדבר על התמודדות ילדים להורים גרושים.
הלב, זוהי הודעה חשובה.
10 חדרים אחרונים בנופש אנשים המפנק במלון ציפורי בכפר בתאריכים כ"ב כ"ג סיוון, יומיים שיש בהם הכל. הרב ליאור גלזר, הרב מאיר שוורץ, מיכל לויטים, יהודית אריה, להקת בראבו ועוד כ-8 תוכניות מובילות סביב השעון. 4 ארוחות שף ממעדני ציפורי ולינה בחדרי רויאל מפוארים. אל תחכי, המקומות נחטפים. חייגי 03-5433-643, 03-5433-643.
את המבצע הזה אתם לא הולכים להחמיץ. עכשיו בפורור, 3 חולצות תביא תכלת ב-250 שקלים. שמעתם נכון, 3 חולצות ב-250 שקלים. פורור, ירושלים כנפי נשרים 13, בני ברק רבי עקיבא 99. המבצע בכפוף לתקנון. פורור, חד וחלק.
מחפשים חופשה ברמה אחת מעל כולם? רק עם סי טראבל. חייגו עכשיו 03-57-5-8.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
טורנדו מעניקה 7 שנות אחריות מלאה על טופ אינברטר וי-פיי. זוכה מוצר השנה בקטגוריית המזגנים ועל כל דגמי טופ. טורנדו, מזגני איכותי לחיים.
שלום וברכה, מדבר יוסף חיים קקון, מנהל הרישום במרחבי חינוך מגדל אור. על כפר הנוער החדש, אפיקי אור, של הרב יצחק דוד גרוסמן, שליט הלבנות, כבר שמעתם? כפר הנוער החדש מיועד לבנות בכיתות ז' עד י"ב, המשלב בתוכו לימודים מקצועיים ועיוניים עם מיטב נשות החינוך והמקצוע. בכפר הנוער המפואר יחס אישי ואינדיבידואלי לכל בת, המקנה לה כלים ויכולת להצליח. רוצים לבוא, לראות ולהתרשם? אינכם מוזמנים ליום פתוח שיתקיים עם ירצה השם ביום ראשון, י"א תמוז תשע"ח, 24/6 למניינם. לפרטים והרשמה, 1-700-704-400. מגדל אור, למען דור העתיד.
הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית. עינית, עינית, רואים
בעין מקצועית. נוסעים לנופש בקיץ? למה שלא תנצלו אותו גם לבריאות? הקיץ כולם במופת ברומניה, גם נופש וגם בריאות. חופשת הקיץ המושלמת המשלבת טיפול טבעי במופת, ממנה חוזרים בריאים הרבה יותר ועם שיפור במדדים הרפואיים, בפיקוח רפואי צמוד וחשרות מהודרת. מקומות אחרונים לקבוצה הקרובה היוצאת בדלת בתמוז. לפרטים 03-964-1555 או כנסו לאתר mufeta.org 03-964-1555.
עכשיו איתכם מדברים על זה עם אבי ממרן.
שלוחה מספר 0 למאזיננו שרוצים לשתף אותנו כאן בחוויות או בהתמודדות או בהסתכלות שלנו על ילדים שהוריהם התגרשו. למאזין הראשון, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום, מאזינה, כן, בבקשה.
קודם כל, כל הכבוד לכם שאתם מעלים את הנושאים האלה, כי זה חשוב. ועכשיו אני רציתי לשאול שאלה. אני לא יודעת אם אני נסח אותה טוב, אבל אתה תבין לבד. אני מכירה משפחה שיש לה ילדים, אבל האישה שמה סובלת כבר 10 שנים, והיא לא גילתה לאף אחד, ובמקרה זה נודע לי.
אז תראי, אני רק אומר ככה, אני רק אומר בהתחלה, אנחנו פחות עוסקים בנושא הזה של היחסים ושלום הבית והתהליך שמביא בסוף לאותה החלטה.
לא, בסדר, אבל אני שואלת שאלה אחרת, גם האישה שואלת שאלה אחרת, האם כדאי להתגרש?
אנחנו לא נוכל לתת לך, אנחנו לא נוכל לתת לך כאן מענה לשאלה מהסלוג הזה, כי כדי לענות עליה צריכים להכיר את המקרה, להכיר את המשפחה, להכיר את האב, את האם, את הסיפור, את הילדים, את החברה, את הסיטואציה, וצריך לגשת לרב, ליועץ, לאיש מקצוע. ברוב המקרים, אם מדובר בסבל קיצוני, אז אין סיבה שהאימא תסבול.
קיצוני מאוד מאוד.
אז לכן אני מציע, אם את מכירה את אותה משפחה, תפני אותם לייעוץ מקצועי.
אתה יכול להציע לי בירושלים איזה רב שמתמצב שאני אגש אליו?
לא, אז אנחנו נעשה את זה מתחת לשידור, אנחנו לא נעשה את זה כאן.
אז איך אני יכולה
לשאול? תישארי על הקו, בהפקה ינסו אולי לסייע, להפנות או לקחת את הפרטים, אבל בסוף זה לא משהו שאנחנו עוסקים כאן בשידור. אנחנו אחרי כבר ההחלטה של ההורים, ואחרי ההחלטה של האב או האם או של שניהם ביחד, לא לסבול יותר ולפרק את החבילה, ולנסות לתקן את הנזקים שנעשו עד עכשיו, ולצאת לדרך חדשה, להקים בתים חדשים, ועל זה אנחנו מדברים. אנחנו כבר אחרי אותה חוויה או התמודדות, ויש לנו עוד מאזין או מאזינה על קו הטלפון. שלום וערב טוב.
ערב טוב אבי.
ערב טוב, כן, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה.
המאזינה קודם והגברת מלכה ירום גם דיברו על מקרים קיצוניים של סבל של ההורים, ואני רוצה לדבר דווקא על מקרים קלאסיים של מה שדיברת לפני כן, הנתונים של התגברות של המקרה גירושים, שאני מכיר את זה מקרוב. ההורים שלי התגרשו לפני 18 שנה, שזה אז המשפחות הראשונות שפנו למלכה ירום, ודיברו על מקרים שאנשים סובלים ונשים סובלות, אז מפרקות הבית. אבל בשנים האחרונות התופעה הזאת מתרבה, כמו שאני רואה מסביבי, אני מורה כבר כמה שנים, אני רואה משפחות שמתגרשות, אני מין ועל שמאל, אני רואה אנשים שלא, פשוט לא מתמודדים, אנשים שלא מתמודדים ולא חושבים על הילדים, ואפשר לעשות את זה ביותר רגישות, אפשר להסתכל גם, הבאתם ילדים לעולם, תתחשבו בהם, תסתכלו עליהם, לא רק לחשוב על עצמכם, אני רואה פשוט המון המון הורים שלא מסתכלים על הילדים, וכשאני יושב איתם לשיחות ומדבר איתם, פתאום הם מתעוררים ומזדעזעים, וואו, יש לנו פה גם ילדים שצריך לחשוב עליהם. את הנקודה הזאת, ההורים גם צריכים לחשוב, לפני שהם עושים את התהליך הזה. אני כמובן, עוד פעם, אני חוזר, אני לא מדבר על מקרים קיצוניים, שהאישה סובלת ברוב המקרים, ומנסה לפרק את החבילה, ומנסה שיעזרו לה, אבל יש מקרים שלא, שזה לא, אפשר להתאמץ, אפשר לנסות, אפשר להשתדל.
אתה מעלה בעצם את הנקודה הזו שקורית להורים לפני ההחלטה הזו שהם עושים, לקחת במסגרת השיקולים שהם עושים גם את מה שעובר על הילדים.
כן, כן, כמובן. וגם אחרי, גם אם התקבלה החלטה, אפשר לעשות את זה יותר בזהירות, יותר ברגישות. לא צריך לריב ליד הילדים. לא צריך לריב ליד הילדים. הילדים לא צריכים לסבול מזה.
לא צריך להשתמש בילדים בשביל ה...
כמובן, יש הורים שלצערי הרב שאני רואה, שמשתמשים בילדים ככלי ניגוח. ככלי ניגוח, ממש ככה, ומתעללים בילדים בלי לשים לב, אחרי זה, הילדים משלמים על זה, תבינו תקילין במשך עשרות שנים עד שמשתקמים מזה. וגם ההורים עצמם לא הולכים בשיקולים, שעד שהם ישקמו את עצמם, ייקח להם המון המון שנים, הם לא חושבים על זה בשעת המעשה, בשעת הכעס, בשעת הכאב, לא חושבים על זה, ומתבלבלים.
טוב, אז טוב שאתה מעלה לנו גם כן את הנקודה הזו, ואני אומר באופן כללי, גם בעקבות דברי המאזינה הקודמת, וגם הגברת ירום, וגם מה שאתה אומר, זה אחת מהנקודות שאסור לתת כללים. כל מקרה הוא לגופו, כל מקרה הוא פרטני.
כמובן, כמובן.
כאשר אנחנו, יש לנו את הכללים הכללים לגבי כולם, זה לעשות את הדברים כמה שיותר בצורה בריאה וטובה ונכונה, ולהתחשב בילדים, וזה ברור, ולעבוד על המידות, ולעשות את הדברים נכון, אבל באופן פרטני, כל סיפור הוא לגופו, וכל מקרה יש בו את הרגישויות שלו, ואת מספר הילדים, ואת גיל הילדים, ומצב ההורים, והסיבות, והרקע, והשכונה, והחברה, והמשפחה וכו'. טוב, תודה רבה לך, הבאת לנו כאן לשידור באמת תובנה חשובה, ואמירה משמעותית, אנחנו בשעה הבאה נמשיך עוד לשמוע כאן מאזינים שמחייגים אלינו, להביע את דעתם בעניין הזה. מדברים על זה ברדיו כל חי מדי יום ראשון, אנחנו בפרק הרביעי יחד עם הצוות שלנו, ישי פופובסקי על הביצוע הטכני, שלמה פולקה בהפקה, עורכת המשדר אסתי הרשקוביץ. נשוב אחרי חדשות השעה 11 עם אנשי המקצוע, איש מקצוע שייתן לנו כלים מקצועיים איך מתמודדים עם הסוגיה הזו, מה מוטל עלינו החברה לעשות, על הורי הילדים, על הילדים, על המחנכים, על רבני הקהילות, על הגבאים, על כל מי שיש לו יד ורגל בארגון הקהילה שסביב הילד הזה. יישארו איתנו לשעה נוספת של מדברים על זה, נשוב עוד מעט, ערב טוב לכם.